קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
הרב יוסף שאול נתונסון נחשב מגדולי המשיבים של המאה ה-19. הוא נולד בתף קוף סמך חט. בערך, יש אומרים שנתיים לאחר מכן, כנראה שקיבל כל חינוכו אצל אביו, שהיה תמיד חכם גדול, ובתולדות חייו, בספרים שחיפשתי, לא מצאתי שהוא למד בישיבה, אבל היה ידוע כעילוי בצעירותו, והשוטים הראשונים שיש לנו ממנו, נכתבו בזמן שהוא היה בגיל 17. הוא התכתב באותה תקופה, בזמן שהיה בערך בן 17, עם גדולי תורה באותו דור. ומעניין לראות את המכתבים שהריצו אחד לשני, שמתוך השמות והתוארים שהם כותבים, היה להם כבוד הדדי עצום. ביניהם, הרב נתונסון התכתב עם רבי קי וייגר, החתם סופר, רב מודחי בנט. ב-1857 בערך הוא התקבל כרב בלבוב. עיקר פרסומו הוא בגלל הספרים של שוטים, שישה כרכים גדולים של נקראו שואל ומשיב. רואים שפנו אליו מכל מיני מקומות בעולם, התכתב עם הרבה גדולים, יש המון תשובות חשובות שמופיעות בכרכים האלה. עד כמה שאני יודע, אין הוצאה חדשה של שואל משיב, כמו שראינו בשבועות האחרונים, שיש הוצאה חדשה של החתם סופר ונודע ביהודה ובניין ציון. כאן לא מצאתי איזה ספר שהדפיס את התשובות בצורה יותר יפה עם הערות, אבל יש אחד, הרב יצחק הרשקוביץ, שהוא בעצמו חיבר שוטים, שהדפיס כרך שביעי שואל ומשיב. שואל ומשיב מהדור השביעה. והשישה כרכים יש בכל אחד שלושה חלקים, לכל בערך, ויש מאות מאות תשובות בכל כרך. זאת אומרת שיש לו אולי סך הכל, אולי 6,000 תשובות אפילו, בשאלות שואל ומשיב. למרות שהוא כתב ספרים אחרים, גם כן על תורה ודרוש, אבל עיקר פרסומו היה בשוטים, אבל עיקר פרסומו באמת מפורסם בדבר אחר. הוא היה נחשב כגדול בתורה, רב מאוד חשוב בתקופתו, ממילא המון המון אנשים ביקשו ממנו הסכמות על הספרים שלהם. כמעט שאין לך ספר שנכתב בשנים שהוא היה רב בקהילה, שאין הסכמה ממנו. יש יותר מ-300 ספרים שאנחנו יודעים שיש להם, עליהם הסכמות מהשואל ומשיב, עד כדי כך שבישיבות קוראים לשואל ומשיב כאילו כינוי בשם שר המסכים. במקום כמובן שר המשכים, הוא שר המסכים. כמובן באותה תקופה, הוא לחם מלחמת חומה נגד הרפורמים. אבל מעניין שבאנציקלופדיה יודאיקה כתבו שלמרות שהתנגד לרפורמים באופן חריף, למרות זאת הוא היה ביחסים טובים עם המנהיגים של עולם הרפורמי. כמובן הוא לא הזדהה איתם ולא הסכים איתם, אבל הוא שמר על קשרים טובים, יחסים טובים איתם. וכמובן להבדיל, אותו הדבר הוא בקשר ליחסו לחסידות. באור המזרח יש מאמר מעניין על היחס של הרב נתנזון לתנועת החסידות. הוא התייצב כארי נגד המנהגים החדשים שהם חידשו, אבל בכל זאת היה לו יחס מאוד חיובי, יחס של כבוד גדול לכבוד גדולי החסידות, ביניהם רב חיים סנזר ועוד. אז מעניין מאוד איך שהוא הבדיל בין הרעיון, העניין הרעיוני של התנועות האלה, לבין המנהיגים שאיתם, כמובן, להבדיל בין החסידים לבין הרפורמים, אבל בכל אופן הוא שמע יחסים טובים איתם. הוא מאוד הקפיד לשמור על המנהגים שקיבלו מאבותינו, בניגוד לכמה מנהגים חדשים שכנראה באו בגלל, בעיקר בגלל החסידות. דוגמה אחת, שכנראה שהמנהג היה להניח תפילין בכל המועד. אבל כנראה בהשפעת החסידות, אנשים הפסיקו להניח תפילין בכל המועד, וביקשו באמת לשנות את המנהג. אמנם, כנראה שגם הגאון לא הניח תפילין בכל המועד, ומשפחת בריסק ידועה שהם לא מניחים תפילין בכל המועד, והם הסבירו את השיטה שלהם בכמה מקומות. יש לנו הרב שכטר כתב כמה פעמים למה שהרב סלוויצ'יק לא הניח תפילין בחול המועד, וגם כנראה זה מסורת מאוד מוולוז'ן. אבל בכל אופן רב נתנזן כנראה ראה את זה כמנהג חדש, והוא כתב תשובה חשובה נגד המנהג הזה. הוא אמר שחייבים להמשיך להניח תפילין. והחסידים, כנראה בעיקר, ציטטו זוהר שלא מניחים תפילין בכל המועד, וידועים דברי הכסף משנה, שמי שמצטט, שמי שמניח תפילין בכל המועד, הרי הוא קוצץ בנטיות. הוא לא רואה בכל המועד את האות המבוקשת של קדושה מסוימת של אות שממילא לא מניחים תפילין. הרב נתנזון בתשובה שלו הסביר שיש דיון אם יש איסור מלאכה מדאורייתא בכל המועד. אמנם יש מצווה לשבת בסוכה, יש איסור לאכול חמץ, אבל הוא לא ראה את זה כאות חיובית שבגללה אנחנו לא נניח תפילין. הוא אמר, אם יש איסור מלאכה, אז סביר להניח שהאיסור מלאכה הוא עצמו הוא אות שיש ביום קדושת היום, ולכן האות הזאת מונעת מלהניח תפילין שהם אות. אבל מי שסובר שמלאכה בכל המועד אסורה רק מדרבנן, מדאורייתא אין איסור מלאכה בכלל, אז אין כאן אות בכל המועד, והוא לא ראה, כמו שהזכרתי, הוא לא ראה מניעת איסור, מניעת חמץ, או החיוב לשב בסוכה כאות, הוא אומר, עובדה, אף אחד לא חייב לאכול מצה בכל המועד, אף אחד לא חייב לשב בסוכה, אפשר לאכול דברים שלא חייבים בסוכה, אפשר לאכול מחוץ לסוכה. אז הוא לא ראה את זה כאות, והוא אמר שכאן, כנראה שיש מחלוקת בין הזוהר לבין המנהג שלנו. לפי הזוהר יש איסור מלאכה, מדורייתא בכל המועד. ממילא אני מבין שיטת הזוהר שאין להניח תפילין. אבל היות שאנחנו פוסקים שיש מנהג, שאנחנו נוהגים שאין איסור מלאכה בכל המועד מדורייתא, האיסור רק דרבנן, ממילא אין אות מדורייתא, ממילא מניחים תפילין. אז מה זה נכון, אני לא חולק על הזוהר, אני רק מסביר שזה תלוי בשתי שיטות, בעניין איסור מלאכה בכל המועד. ולכן הוא מאוד מאוד רצה לשמוע על המנהג להניח תפילין. מעניין שראיתי ממש השבוע בבלוג של פרופסור מרק שפירה, שכתב שהייתה התנגדות מסוימת אפילו לוילנה, לגאון מוילנה, שיש אנשים שחששו ממנהגים חדשים שהוא חידש, וחששו שהוא עוקר מנהגי ישראל, ולכן אנשים התנגדו לגרא. כמובן ידעתי על הוויכוח שיש בין החסידים לבין המתנגדים, אבל לא ידעתי שהיה מנהג, שהיו אנשים שהתנגדו לשיטה של הגרא בגלל המנהגים החדשים לפעמים שהוא המציא. בכל אופן ראיתי כאן שהשולם אישי באמת לחם על המנהג הזה, וביקש מאוד לשמור על המנהג הקיים להניח תפילין בכל המועד. אנחנו נעסוק היום בכמה תשובות של שואל ומשיב, אבל דווקא מהכרך השביעי, מהתשובות שלא הודפסו בשואל ומשיב הגדול מפורסם, אלא הרב הרשקוביץ מצא אותם והדפיס אותם ממקורות שונים. בשאלה אחת שנדון היא האם מותר לטלטל בשבת במקום שאין עירוב, אם יש צורך גדול כלאחר יד. והשאלה הייתה, בערב שבת קודש, פרשת שמיני, שנת תרצ"ד, בא אדם אצלו ואמר לו שיש לו בנק צטל, כנראה זה שטר מסוים, שהוא צריך לתת לגוי בשבת. זה מאוד חשוב לו בעניין פרנסה, והעסק ילך לתמיון אם הוא לא ימציא לו את השטר הזה. הבעיה היא שהוא יושב במקום שאין עירוף, או מחוץ לעירוף, ואין לו אפשרות לשלוח את זה לא על ידי קטן ולא על ידי גוי. לכן שאל אם הוא יכול לטרטל את זה באיזושהי צורה. כלאחר יד כנראה. השיב לו המשול משיב. נדמה לי שהיה מקום לחשוב אם השטר הזה הוא בכלל מוקצה, אם קשור בביזנס בשבת, אבל זה לא הדיון בכלל. השאלה הייתה רק לעניין הנקודה המסוימת הזאת, האם מותר לטלטל את השטר הזה. והוא השיב לו שהוא יכול לשים את הכובע על הראש ויהיה פתור. זה נקרא הוצאה כלאחר יד. הגמרא אומרת בשבת שהיו אנשים שהיו רגילים לטלטל קדים על הראש, ובשבילם זה היה דרך הטלטול. אני זוכר שראיתי בארץ לפני 30 שנה שהיו אנשים ערביות שהיו הולכות עם קדים על הראש שלהם. חבילות גדולות, היו מניחים אותם על הראש והיו הולכות. אז ההלכה היא שלא אותם אנשים זה נחשב הוצאה נורמלית וזה אסור בשבת. אבל אנשים שלא רגילים, אז זה לא נחשב הוצאה רגילה, זה נחשב הוצאה כלאחר יד ופטורים בשבת. אמר לו הרב נוטנזון שישים את הבנק צטל הזה, הנייר הזה, כרוך בלולאות שלא ייפול, יענוב אותו וילך ככה בשבת ויטלטל. אמנם הוא מביא שהרמב״ם מדבר על חילוק בין חפץ קל לבין חפץ כבד, אז הוא אומר ייתכן שהרמב״ם חושב שבעניין קל יש מקום להתיר, אבל לא בדבר חמור או הפוך. בכל אופן הוא אומר שהוא לא מבין את החילוק הזה של הרמב״ם. אנחנו פוסקים שפטור, יש פטור לטלטל כלאחר יד בצורה כזאת, והוא לא מבחין בין חפץ קל לבין חפץ כבד לפי מה שחילק הרמב״ם. אבל עדיין יש בעיה שבגמרא כתוב שזה פטור, פירושו שיש איסור. אמנם הוא לא חייב, זה לא נקרא חילול שבת מדורייתא, אבל זה עדיין אסור. אז איך נתיר? אז הוא מסביר שכאן אנחנו סומכים על הפסק שאין רשות הרבים בזמן הזה. כל אלה שמניחים עירובים בערים, פוסקים שאין עירוב, שאין רשות הרבים במקום הזה, והם מאוד דוגלים בשיטה שרשות הרבים זה מקום ש 600 אלף אנשים עוברים שם כל יום, ממילא אין לנו מקומות כאלה והדברים ארוכים ואין הזמן להסביר עכשיו, אבל אם אנחנו נפסוק שאין עירוב, אין רשות הרבים בזמן הזה, אז לטלטל כלאח היה בזמן, במקום כמה, במקום פסיידה גדול, זה נחשב שבות לשבות במקום פסיידה. והוא אמר שהוא מצא שגדולי ישראל בדורות קודמים פסקו שמי שצריך להוציא מפתחות בשבת, הוא רוצה ללכת לבית הכנסת, הוא רוצה להתפלל, אבל הוא חושש שהוא רוצה לנעול את הבית. אז הגדולי ישראל לפני כן, הוא מביא את הרב הלפרן, הרב מברזן, שפסק שיש מקום לטרטר את המפתחות כלאחר יד, ולכן במקום שיש שבות ושבות, במקום פסיידה הוא מצא מקום להתיר. לכאורה היה מקום להבדיל בין הצורך, הצורך ללכת לבית הכנסת זה נחשב צורך מסוים, הצורך לפרנסה זה עניין אחר. בכל אופן, השולם הישיב השווה ביניהם ואמר, כשם שמתירים ללכת לבית הכנסת ולטרטל כלאח היד כדי להגיע לבית הכנסת, כך מותר במקום פסיידה, שבות לשבות במקום מצווה. בזמן שנסעתי לרוסיה לפני שנים, אז אמרו לי שבשבת יש בעיה עם הדרכון. אם המשטרה מוצאת אותך בלי מסמכים, אז יש לך בעיה גדולה, ולכן כדאי לקחת איתך את הדרכון. ואז שאלתי את הרב מודח אליהו, זכר צדיק לברכה, איך להתנהג? הרי האם יהיה מותר לי לטרטר את הדרכון כלאחר יד? והצעתי שאולי נשים את זה בתוך הנעל, ונלך על כאילו דרוך על הנעל, ואולי אין איסור הוצאה כל כך אם אני לא מרים את הנעל, גבוה מדי. ולכן שאלתי אותו אם יהיה מותר. אז הוא קודם כל השיב לי, מי אמר לך איך מטלטלים דברים ברוסיה? הרי שם לפי המשטר הנוכחי, כל אחד מסתיר כל מיני דברים, אולי זה נקרא נורמלי. לשים דברים בתוך המנעול, בתוך הנעל, או בתוך הכובע וכדומה, אינני יודע מה נחשב היום כלאחר יד. ולכן הוא אמר לי שלא לטרטר את הדרכון, והוא אמר שהוא לא חושב שצריכים לחשוש באמת שהמשטרה תעצור אותך, הסיכויים הם קלושים ביותר, ואפילו אם כן עוצרים אותך, ואתה מסביר להם בגלל קדושת השבת, הם ילוו אותך למלון ויראו את הדרכון, הוא לא חשב שיש מקום לחשוש בכלל, ואכן כך עשיתי. בכל אופן, הוא לא התיר לטרטל כלאחר יד, אולי בגלל שהוא באמת לא חשב זה כלאחר יד, אולי הוא חשב שבמוסקבה אכן יש רשות הרבים, אולי הוא חשש שהוא לא יתיר אפילו שבות לשבות, אפילו ללכת לבית הכנסת לפגוש יהודים אחרים. בכל אופן, השולם הישיב כן התיר את השבות השבות במקום פסיידה. תשובה אחרת שעניינה אותי, היא הייתה שאלה, בן אדם שהיה בדרך, והיה לו חמץ של מישהו אחר. האם אותו יהודי יכול לבטל חמץ של מישהו אחר? המקור להתיר את זה, איך אני יכול לבטל חמץ של מישהו אחר, זה בגלל שזכין לאדם שלא בפניו. ובוודאי יש זכות לבן אדם שלא יהיה לו חמץ בפסח. אמנם, הוא אומר, הרי זה נקרא זכות מבחינת הלכה, אבל בסופו של דבר אתה לוקח ממנו את החמץ. בלשון הישיבות, זה לא נקרא זכין לאדם שלא בפניו, זה נקרא זכין מאדם שלא בפניו. הרי אתה לוקח ממנו את החמץ. זה זכין ממנו. בזמן שמבטלים, אז החמץ נמצא ברשותו של אותו יהודי, ואתה לוקח ממנו את החמץ. אתה גם לא יודע, אולי החבר שלך כבר מכר את החמץ. השואל המשיב כאן לא דן בשאלה גדולה וחשובה, מה זה בדיוק ביטול חמץ? האם הוא מתכוון לביטול חמץ של רש"י? מתכוון לביטול חמץ של תוספות? מתכוון לביטול חמץ של הרמב"ן? של הר"ן? שיטות שונות יש בביטול, הרבה שיטות ישנם. אם לפי תוספות למשל, שביטול חמץ זה הכנב, זה הפקיר, אז השאלה הוא יכול להפקיר חמצו של מישהו אחר. לפי רש"י, נדמה לי שהשאלה תהיה אחרת לגמרי, איך אפשר לבן אדם שלא בעלים בכלל לבטל חמץ. אבל בכל אופן, הוא אמר שהוא לא יכול לבטל את החמץ, אבל הוא הסתפק, אולי הוא יכול למכור את החמץ. כמו מפקיד, שיכול למכור, ואולי אף חייב למכור דבר לטובת הנפקד. הוא לא מזכיר בפירוש, אבל יש משנה מפורשת במסכת בב מציא, שאחד הפקיד פירות אצל חברו. כתוב במשנה שאפילו הם עיבודים, פירושו שהם הולכים להרכב, הוא לא יכול למכור אותם. רב שמעון גמליאל אומר, כן מוכרם בפני בית דין, מפני שהוא כמשיב ואבדה לבעלים. הגמרא מתחילה להסביר מה הרעיון של אסור למכור. אומרת הגמרא, בגלל סיבות צדדיות. אבל אולי מעיקר הדין מותר למכור את, למכור את הפירות, בגלל זכין לאדם שלא בפניו. אמנם זה דומה למקרה שלנו, הרי זוכים מאדם שלא בפניו. כמובן יש שם הבדל. אתה לוקח ממנו את הפירות, אבל אתה מקבל תמורה. בביטול חמץ אתה לא מקבל שום דבר. ואכן שואל ומשיב אמר שמישהו לא יכול למכור, לבטל חמץ של מישהו אחר. אבל הוא מספק, אולי כן אפשר למכור. ובסופו של דבר הוא אמר שאתה לא יכול לבטל את החמץ של מישהו אחר, אבל אתה אולי יכול למכור. הרב הרשקוביץ מביא בהערה שהמאירי כותב שכל שירשו לבדוק, הרי הוא מורשה מן הסתם לבטל, שוודאי על כל המצווה הרשהו. אומר המאירי שאם מניתי שליח לבדוק חמץ, אני יכול, אותו שליח גם יכול לבטל את החמץ. שוב, צריכים לבדוק היטב, בתשובות שהמאירי יש תשובה ארוכה בקשר לזה, איך הבין המאירי את המושג של ביטול. אבל בכל אופן, המאירי אומר שמי שבדק חמץ, בגלל שביקשו ממנו לבדוק חמץ, יכול גם לבטל. מאיר הרב הרשקוביץ, שכנראה שרק בגלל שהוא מינה אותו לבדוק, ולכן כאילו שהוא מינה אותו לבטל, גם זה יש מקום לדון. האם המינוי הזה באמת מועיל? בוודאי כל אחד יכול לבדוק חמץ אם אני אבקש ממנו. השאלה אם אני יכול למנות שליח, לבטל את החמץ, זאת שאלה אחרת. אבל בכל אופן, המאירי אמר שהוא כן יכול לבטל את החמץ, אז אומר הרב הרשקוביץ, זה כנראה רק אם הוא ציווה אותו לבדוק, אבל במקרה שלנו, הוא לא ציווה לו לבדוק, ממילא הוא מבין ששיטת השואל ומשיב, שהוא לא יכול לבטל. שאלה שלישית שעניינה אותי, הייתה שאלה בקשר לאבל, רחמנא ליצלן, שהיה בתוך שבעה, והוא בחור בערב פסח. המנהג שאנחנו מכירים, שהוא שאחד עושה סיום בבית הכנסת, כל הבחורות מצטרפים לסיום הזה, ומילא הם יכולים לאכול ערב פסח. ובמקרה, בשנת תפרש ג' קרה סיפור כזה. הבן אדם שאל, מותר ללכת לבית הכנסת, לשמוע. השואל המשיב דווקא החמיר, ואמר שהוא לא יכול ללכת. הוא אומר קודם, דן קודם כל, כל הרעיון הזה של סיום, שפותר אותך מתענית בחורות, מה מקור לזה? הוא אומר שלא מצאתי את זה בראשונים, וגם באחרונים לא מצאתי את זה. ובאמת, הוא אומר שהרבה פסקים משמע להפך, שבאמת צריכים לצום. אבל הוא כותב דבר מעניין פיקנטי. אמנם אני מוכרח להודות שאת חטאי אני מזכיר. בעל שואל ומשיב בעצמו בחור ואינו מתענה. בזמן שהוא היה ילד, אביו היה מסיים מסכת. מאז, אומר השואל ומשיב, אני בעצמי מסיים מסכת ואני אוכל. קשה לי לטענות, ובפרט בערב יום טוב. ונוסף לזה, כל המושג של תענית בכורות זה מנהג. זה לא כל כך פשוט שהיה דין כזה. אז הוא אומר, לכן המנהג ישראל הוא לעשות סיום. הנח להם לישראל, אם זה המנהג אני אקבל את המנהג, אבל זה אם אתה מסיים. מישהו אחר מסיים, אז גם כן, כנראה זה מנהג ישראל, אבל שאבל יוכל ללכת, לעזוב את ביתו, לשמוע, זה לא הייתי מתיר. הוא מביא את הדעה של מהר"ם מינץ, שאבל יכול ללכת לסעודת מצווה בתענית בכורות. הוא אומר, זה נכון, אבל זה מדובר באבל ב-12 חודש. אנחנו מדברים על אבל תוך שבעה, שאינו, שמנוע לעזוב את הבית, לעזוב את בית האבל. אז לכן הוא מחמיר לא ללכת. אבל מעניין שהוא מציע פתרון אחר. הוא אומר, אם אותו מסיים מסכים, המסיים יוכל ללכת לביתו של האבל, ולעשות שם את הסיום. אמנם אבל עשו בדברי תורה, אבל לצורך מצווה לעשות יום טוב לאותו בן אדם שמסיים, אז הוא מרשה לו לעשות את זה. זאת ההצעה המעשית, למרות שהוא החמיר ואמר שהאבל לא יכול ללכת בית הכנסת, אבל בית הכנסת, כאילו המסיים, יוכל להגיע אליו לעשות את הסיום בבית. גם בתשובה הזאת יש מקום לדון, שהרי הבית של אבל אסור בדברי תורה. הרב סלוויצ'יק היה מאוד מסביר לנו שזה לא רק עניין שהאבל לא ילמד תורה. יש מושג שבית אבל או בית אבל, ואותו בית אסור בו דברי תורה. הרב סלוויצ'יק היה מתנגד למנהג שהוא כל כך נפוץ, כל כך ידוע, שבין מנחה למעריב לומדים משניות בבית אבל. ולומדים איזה משניות שרוצים. הרב היה מתנגד למנהג הזה, אומר, זה לא שהאבל אסור לו ללמוד. כל הבית אסור בדברי תורה, בלימוד תורה בציבור, בוודאי שהוא חשב שיש בעיה הלכתית. אבל, כמו שהזכרתי, השולם הישב כן התיר, שהאבל יישאר בבית, המסיים יגיע אליו, יעשו סיום, ואותו אבל יוכל לאכול בערב פסח. התשובה האחרונה שנתייחס אליה היום, תשובה של מעשה שהיה בתקופת רבנות של הנודה ביהודה, של השולם הישיב, שזה היה בשנת תרשט, בערך 1900, בתוך כמעט 50. 1850 בערך. והשאלה הייתה שצום גדליה היה בשבת. נדחה ליום ראשון. באותה תקופה הייתה מגיפת חולירה. והרופאים אמרו שיש סכנה להתענות, סכנה לצום. מה עושים? הרי זה תענית נדחה של צום גדליה. אני חשבתי שלתומי, מקום כזה בוודאי אפשר להקל. הרי זה תענית צום גדליה שנדחה, הרופאים אומרים שיש סכנה, נדמה לי שיש מקום גדול להתיר, ואפילו לאסור לצום. והשולם הישיב דאג לחשש שאנשים יחשבו שאפשר לציבור שלם לוותר תעניות. אנשים יפסיקו לצום, רק ייתנו קצת כסף, כאילו פדיון נפש, במקום, כופר נפש, במקום לצום. לכן אומר השולם הישיב, שאין להורות שלא לטענות כלל. אלא מה? הרי בכל אופן יש הוראה רפואית לא לצום. אז הוא אמר שהוא מציע להם שכל אחד שיכול יצום עד חצות. ואז הוא מחדש שציבור שלם יגיע לתפילת מנחה, ויקראו ואיכל, יגידו ענינו. אמנם אנחנו יודעים שיש דין, כל תענית שלא שקע עליו החמה אינה תענית, צריכים לצום יום שלם. אז אומר זה בזמן שזה לא תענית ציבור, אלא תענית יחיד. אבל היום נקבע כתענית ציבור קבוע, ויש קביעות להגיד ואיכל וענינו. ולכן אפשר לעשות מניין, מניין של כאילו מניין של תענית, ולהתפלל מנחה עם ענינו והכל וקריאת התורה, וכך הוא עשה הלכה למעשה באותה שנה. מעניין שהמנהג שלו היה חידוש, שאפשר להתפלל מנחה אם ויכל ענינו והכל בציבור, למרות שאף אחד לא ימשיך לטענות. אם הסיבה היא בגלל שזה נקבע כיום צום, אולי גם אפשר להתפלל מנחה גם אחרי שאכלו. זה נשמע לי מחודש מאוד, אבל גם החידוש שלו, שזה נקרא תענית רגילה, ואפשר להתפלל מנחה בחצות, זה חידוש גדול. אני מתאר לעצמי שהשואל ומשיב אמנם לא הזכיר את הדבר הזה, אבל מסתם הוא התייעץ עם הרופאים, ושאל אותם, החשש שלהם שלא לצום, האם זה כולל אם בן אדם רק יצום כמה שעות? משום שאני לא מבין איך הוא יכול להתיר או לחייב לצום, אם הרופאים באמת אומרים שמבחינה רפואית אפשר לאכול. כנראה שהרופאים הסכימו שלצום כמה שעות זה לא נורא. לצום יום שלם, הם חששו שזה באמת יחליש את האדם, ולכן אמרו שחייבים לאכול. נדמה לי שהבריסקאים, הם היו באים עם שאלה כזאת, הייתה באה לפניהם, היו, כמו שהמשפט המפורסם הולך, היו מחמירים בעניין פיקוח נפש, והיו מקילים בעניין צום שנדחה, והיו מחייבים את כל אחד לאכול כרגיל. אבל אני לא מכיר מקרה כזה, אני רק מכיר את התשובה ששואל ומשיב עם ההתר שלא החלקי. אבל הוא באמת דאג לזה לפסוק שאנשים כן יצמו עד חצות. רגיל.